UIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, אחרי מלחמה, שמח, אני יודע, אפשר להגדיר את זה ככה. פרלמנט, נכון, אנחנו פרלמנט הנדלן, נכון? אני זוכר את זה נכון. אבל היינו, מה קורה, סגי?
צהריים טובים, מה נשמע אופר, מה נשמע טל?
בסדר, גם טל פה, שימו לב, גם טל פה, מה המצב טל?
צהריים טובים, אופר, סגי, שמח להיות.
טוב. פרלמנט הנדלן, רדיו סול, ריקו לא איתנו בתחילת התוכנית, בדרך כלל הוא מתחיל, אבל סגי פיפשקוביץ, נכון? אמרתי בסדר?
כן, סביר, קרוב, מספיק.
אם היה לך שקל על כל מי שאמר את זה נכון, אין לך אולי שני שקלים.
אם אתה רוצה לתיקון, זה פיפשקוביץ, אבל אני מאתגר את המאזינים לנסות.
זה מסובך, שמה, תעברת אותו, תעשה...
יודע, אבל ככה זוכרים את זה.
לא זוכרים את זה. זה סגי פי, וככה זה תמיד.
זה גם טוב לי.
סמנכ"ל שיווק מחירות חברת קידר מבנים.
נכון מאוד.
טוב, גילוי נאות, טל ואני קצת עובדים איתכם. מדי פעם יש לנו כל מיני דברים שאנחנו עושים ביחד. ואמרנו, הגיע הזמן לדבר קצת על הנדל"ן. אז אנחנו, מי שלא יודע, אנחנו היום שבוע וחצי אחרי המלחמה. אחרי מלחמה מספר 2. יש לנו מלחמה מספר 1, 366 ימים, פתחו סוגריים, קיבלנו 12 ימים של מלחמה, סגרו סוגריים, ממשיכים. כן. זה לכל מי שבשביל, עם 50 חטופות וחטופים עדיין. מה קורה, איך הלכה מלחמה? תודה מה, רגע, סליחה, מי שלא מכיר אותך, מי זה סגי? בוא נדבר שנייה.
אז אולי באמת נתחיל משם. אז לי קוראים סגי פיפשקוביץ', כמו שאמרנו, ואני באמת סמנכ"ל קידר. קידר, נספר עליי, אני בחברה כבר מעל 14 שנה. זו חברה שהייתה יותר קטנה וגדלה עם הזמן.
אני מכיר אותה בתור רענני.
כן, זו חברה רעננית במקור. דווקא כשאני התחלתי בחברה לפני מעל 14 שנה, היה פרויקט אחד בכפר סבא, זה היה כל הפרויקט. ובאמת אנחנו חברה יזמית קבלנית ואני שם ממש מההתחלה הזאת. היום אנחנו כבר בונים כ-2400 יחידות דיור בשנה, בכמה מילים על החברה, זה הכל מצטלב ביחד, אני כבר ממש חלק מה-DNA. זו חברה של 65 שנה, היום המנכ״ל בעלים שלה, טל קידר, הוא דור שלישי בחברה. החברה היזמית קבלנית, זה אומר שאנחנו בונים את הכל בעצמנו ולעצמנו, ומתחילת הדרך שמנו דגש על איכות הבנייה, דבר שהיה מאוד מאוד קשה. זה לא היה ברור מאליו, אנשים התעסקו בלבנות, הכי מהר שאפשר, אולי הכי זול שאפשר, לחסוך איפה שאפשר, אולי ייפלו מרפסות, אולי לא ייפלו מרפסות.
אנחנו מכירים, בוא ניקח שכונות שלמות, לא משנה איפה, שיש, אני מכיר מלפני 10-12 שנה, שאין דירה שלא היה שם לזילה, אין דירה, הכל עקום, כי החליטו לבנות. ואני לא מדבר על המגדלים הענקים שהם בונים. כן. שלא חסר.
אז אני אומר, זה ממש הרגיש לנו, בער לנו בפנים בהתחלה, לשים את הדגש על האיכות ועל איכות הבנייה. וזה עלה לנו יותר כסף מההתחלה. כל הזמן עלה לנו יותר יקר מלאחרים לבנות את הדירות, אבל באמת, כשהתחלנו למסור עוד דירה ועוד דירה ועוד דירות ועוד פרויקט, והאיכות בנייה באה לידי ביטוי, בטח לאחר כמה שנים שאנשים גרים בדירות, וקיבלו יותר ויותר פידבקים חיוביים, בסוגריים, אני אגיד, אין כזה דבר, חברה בלי ליקויי בנייה, תמיד יכול להיות, תמיד יהיה, פה ושם, זה משהו סטטיסטית קורה. אבל אצלנו הסטטיסטיקה נמוכה משמעותית הרבה יותר, ואנחנו קוראים על זה ציונים ואותות ואיכות הבנייה וכן הלאה. אז אנחנו שמנו דגש על זה מההתחלה, וככה מפה לאוזן זה התקדם, ודווקא הפרסום השיווק שלנו התחיל מהאיכות שלנו. שבהתחלה לא כל כך הבנו מה אנחנו עושים, ופתאום גילינו שזה המוצר, שאנחנו בעצם מפרסמים ומשווקים את האיכות בנייה. והיום אנחנו בונים באמת באזור השרון בדגש עליו, רעננה, כמו שאמרת, כפר סבא, הרצליה, רמת השרון, עוד השרון, תל אביב, יש לנו מספר פרויקטים, יש לנו אפילו עוד בשני מיקומים, קריית השרון בנתניה ובגבעתיים, שני פרויקטים קטנים. אז זה מאוד מאוד ממוקדים, זה אנחנו.
ומרבית הפעילות שלכם זה התחדשות עירונית, נכון?
אז הפעילות באמת התחילה דווקא מעולם של עסקאות קומבינציה, אחרי זה אולי נרחיב למי שירצה, אבל בגדול זה מעין המשך ישיר לעבור להתחדשות עירונית, שהיא גם סוג של עסקת קומבינציה. בעצם במקום לקבל בעסקת קומבינציה קרקע מבעלי קרקע, אז אתה מקבל פה קרקע עם דירות מבעלי הדירות.
אתה מקבל כאב ראש יותר גדול.
כאב ראש קצת הרבה יותר גדול. הורס, היום זה כבר פחות עושה את החיזוקים התוספות, אבל הורס את הבניין הישן ובונה תחתיו בניין חדש. באמת היום עיקר הפעילות שלנו היא התחדשות עירונית, ענפה על כל גדליה וסוגיה.
כשזה מאתגר.
זה מאתגר, זה הרבה שעות.
כי שאתה לוקח, אם אני לוקח נניח בנייה במגרש, שרכשתם נניח מגרש, אז אין לכם כאב ראש, גג מול הרשויות, ובונים, מוכרים. פה יש לכם 10, 12, 15 בעלי דירות, במקרה הטוב נניח במתחם קטן, לא מדבר על מתחם קריית שרת שראינו אותו, שאתם צריכים להתמודד איתם, ואז להתמודד גם עם מחירה. כלומר, זה...
נכון מאוד. יש לנו באמת, תשמעו, התחדשות עירונית זה תהליך מורכב. היום עושים אותו באופן מאוד רחב בישראל, עדיין כמובן יש המון לאן להתפתח בתחום הזה, אבל זה באמת תהליך שאתה מקבל אנשים שגרו או הזכירו את הדירות האלה במשך הרבה שנים, יש להם אפילו חיבור אמוציונלי מאוד מאוד חזק לנכס, והם בטוחים שהדירה שהרסת להם היא הייתה הדירה הכי טובה. אני בדיוק קופצתי דוגמה לראש של איזו דירה שהרסתי בתל אביב, שדייר אמר לי, אבל רגע, הדירה שלי פונה לפארק, ואתה מביא לי דירה חדשה שלא פונה לפארק. ואמרתי, אני חייב לראות, כי אני לא יודע שיש שם פארק באזור. והגעתי, וברחוב המקביל יש גינה ציבורית, ומאיזה חלון באמבטיה, אם אתה מסתכל ממש באלכסון, אתה תראה את הגינה הציבורית בין הבניינים. עכשיו, אתה נותן לו דירה הרבה יותר גדולה, חדשה, עם חנייה, עם מחסן, הכל מדהים, והוא לא יראה באלכסון את הגינה הציבורית שם, כי אי אפשר, צריך לשים שם עמוד או ממד או מה לעשות. אז לך תסביר לו שהוא שיפר את עצמו בהרבה, וקחת לו את הפארק.
לי הייתה דירה ברחוב בלפור בחיפה. עכשיו, אם היית מוציא את הראש מהדירה, היית יכול לראות את הים, ממש בחלק העליון של בלפור בחיפה. והייתה לי שם דיירת שמה היא עשתה? לקחה מראה של רכב ושמה על החלון, רציני, אני אחפש לכם תמונה אם אתם לא מאמינים, שמה על החלון שהיא עובדת בדירה שתוכל לראות קצת ים. תציע את זה.
אז זה באמת, זה באמת האתגרים המעניינים. אני בהחלט יכול, רעיון של המראה, אולי אני אכניס אותו למפרט הטכני, אבל...
מראה לים.
באמת הסיפורים של זה הם משוגעים של ההתחדשות העירונית, זה מאוד מאוד...
אבל יש לזה גם יתרון בהתחדשות עירונית, כי למעשה אתם מוכרים נכסים היום, אם ניקח... אני גר בכפר סבא, אני בתוך מרכז כפר סבא, אין היום כמעט אפשרויות לגור, כולם מחפשים את הדירות החדשות בשכונות החדשות.
נכון.
והתחדשות עירונית, היא נותנת לנו מענה בתוך הערים עצמן. יש לכם פרויקטים בירושלים, ברחוב ירושלים וברחוב אגרב וברחוב...
נפרן, בן גוריון.
כן, כל הפרויקטים שהרסתם ביחד עם יחידת החילוץ של כפר סבא.
כן, נכון.
שהתאמנו שם אחרי זה.
לכולם להתאמן.
אז אני אומר, ואז בן אדם יכול לחפש דירה בסביבה הרגילה שלו, קרוב לקניון ערים, קרוב לקופת חולים שלו, הוא לא צריך לצאת עכשיו ל... שכונות החדשות, שיש לזה גם יתרון מאוד מאוד גדול.
נכון מאוד, אז באמת היופי בהתחדשות עירונית הוא שאתה מקבל בעצם קרקע חדשה לפרויקט חדש במרכז העיר, כאילו משאב שלא היה ונוצר יש מאין, זה היופי של ההתחדשות העירונית במרכזי הערים. אז אמרת נכון, לקופת חולים, לבנק שלו, לחברים שלו, אבל גם לבית ספר. הבית ספר נמצא שני רחובות ליד, אתה הורס את הבניין, הילדים חוזרים ונשארים ללמוד באותו בית ספר, סוחבים באזור במשך שנתיים, שלוש של בנייה. וכולם נשארים באזור, וזה באמת מקסים, לא כולם רוצים לעבור שכונה חדשה.
זה הליך שאתה יודע, פתאום נופל לי בראש, אני זוכר שלפני שנה היה שום כתבה בכפר סבא שסגרו 18 גני ילדים. למה אני מכיר את זה? כי אני בתור חוד הצלה, עטנו, אמרנו, אנחנו רוצים נכס. תנו לי גן ילדים שנהפוך את זה לבית מתנדב שלנו. אז אמרו, שמה שקורה, בגלל כל ההתחדשויות העירוניות, עוד מעט יחזירו אותם לפעילות. אבל באמת יש גני ילדים שסגרו ופותחים, כי העיר נהייתה מבוגרת, אבל פתאום בזכות אותה התחדשות עירונית, אנחנו מקבלים עיר צעירה בחזרה, רואים ילדים, רואים... דברים חדשים שאתם עושים את זה.
נכון, אתה מגדיל בעצם את ההיצע בתוך העיר שלא היה, באמת על כמות דירות יחסית קטנה או קיימת קבועה בתוך מרכז עיר, למשל כפר סבא, התחרו הרבה מאוד אנשים, ועכשיו אתה מגדיל מאוד מאוד את ההיצע עם הרבה קצב של התחדשות עירונית במרכז עיר, וזה מאפשר גם לצעירים לבוא לגור ליד ההורים שלהם, היום אנשים רוצים הרבה עזרה, החבר'ה הצעירים עובדים הרבה שעות, כולנו עובדים הרבה שעות, רוצים שההורים יעזרו כשהם לא בבית, זה נוח להורים שנמצאים קרוב, וההורים בדרך כלל לא יעברו לאיזו שכונה חדשה מחוץ לעיר, שאין להם שם את הבנק או את הבית קפה או את הפרלמנט שהם יושבים איתו.
ורגילים.
הפרלמנט הזה. אז דווקא הצעירים מתקרבים להורים ולא להפך. אז זה מאוד מאוד נוח וזה נותן פתרון מקסים ואמיתי. אגב, זה גם נורא נורא יפה בעיר, זה גם פותר מצוקת חניה, זה פותר המון 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 דברים, וכמובן ממד עם רעידות אדמה, שזה היה המקור של זה.
תמול אני קפצתי, לקחתי שום חומר מלקוחה שלי שגרה ברחוב חנקין בתל אביב. זה נמצא כיכר המדינה, מאחורה שם, אחד הסימפטאות, היא גרה בבניין חדש, ממול יש פארק, היא בגב של הסופר של פינסקר, אם אני לא טועה, והיא אומרת לי, איזה כיף היה לי עכשיו במלחמה, הילדות שלי שיחקו בפארק, יש לי ממד, יש לי, והיא לא מסוגלת לצאת מהאזור הזה, כלומר, היא מאוד מאוד נהנית, וזה באמת נותן את החוויה החדשה שכולנו מחפשים אותה.
כן, אז הדיירים פה מן הסתם גם עשו עליית ערך מאוד משמעותית, בעצם קפיצה כלכלית בחיים, שהרבה דיירים, צריך להגיד, לא היו עושים אותה, או לא בקלות מהדיילי ג'וב, אפשר לעשות את השדרוג הזה לדירה שנוצר להם.
אז בוא נדבר שנייה על הקפיצה הכלכלית, ושאלה שלי יותר, גם איך אתם נותנים לאוכלוסייה המוחלשת יותר כן להישאר, ומה הפתרונות שלכם, עוד פעם שאתה מסתכל, עוד פעם שאנשים אומרים, הייתי רגיל לשלם סתם ועד בית, כי אין מעלית ואין שום דבר של 50 שקלים, והיום זה קופץ. מה הפתרונות שלכם? מעניין אותי לשמוע את זה מהצד הזה, כי זה כאילו, חוץ מהקפיצה הכלכלית, גם את הנושא הכלכלית יגע את זה, אבל גם את הפתרונות, מה שנקרא, אני אומר לאוכלוסייה
המבוגרת,
הגיל השלישי, אני קורא לה את זה.
אז קודם כל, מבחינת הגיל השלישי, אני חייב להגיד שחלקם אנחנו מוצאים להם דירות להשכרה בפרויקטים שהם מפנים, חלקם לא רוצים לחזור. בסדר? חלקם לא רוצים לחזור, יש גם את חוק הקשיש שמחייב אותך לקנות את הדירה בשווי הדירה הגמורה, בשביל באמת לתת להם לא לעבור שלב ביניים של שכירות, בין אם זה יציאה לבתי אבות, בין אם זה לקניית דירה אחרת מיידית ולהיכנס. כלומר, למבוגרים שביניהם, שהרבה יותר ויותר אני רואה את זה, לא רוצים לחזור, אנחנו באמת, יש...
כי זאת טלטלה, כי מצד אחד אתה נכנס אתם לעסקה של, בוא נניח, בעוד 5 שנים, 3 שנים, אתה תערוס להם את הבית, הבנייה תהיה 3 שנים, זאת אומרת, בעוד 6 שנים אתם תחזרו, עכשיו הוא בן 75,
בדיוק, כבר לא בא לו.
הוא יהיה בן 82, עוד פעם מעבר דירה, זה כבר...
אז אני רואה שהרבה מנצלים את זה, ודווקא אמרתי קודם הפוך שהצעירים עוברים לגור קרוב להורים, אז דווקא במקרים האלה של המבוגרים יותר, אני רואה שהרבה מנצלים את זה ואומרים, רגע, הבת שלי גרה פה, אני ברעננה עוזב, היא גרה בהרצליה, אני כבר אעבור להרצליה. אז קנו לי את הדירה, ואין לי לחוק
הגשי, שאותן לי את הזה. אל תיתן להם רעיונות, אל תיתן להורים של אשתי רעיונות עכשיו.
אז כן, כן, זה רעיון שהם יביאו אליו כך או אחרת, אני מקווה לא לזרז לך אותו, אבל זה באמת מה שקורה. ולגבי האוכלוסייה המוחלשת, אנחנו לא עושים את הפינוי-בינוי במס פרודקשן, הפינוי-בינוי זה באמת, יש חברות אחרות, שהן באמת עושות בעיקר את זה, והן יותר בקיאים במה הם עושים את זה. אני יודע שנותנים קרנות לתשלומי ועד בית, ולהחזקה כדי לאפשר לדיירים הוותיקים, האוכלוסייה היותר חלשה שפינו אותם לחזור לבניינים חדשים ולהיות ועד יותר גדולות. אנחנו למשל, הנה יש לי פרויקט שהוא בסקל קצת יותר גדול בשכונת קריית שרת ברעננה, אחת העסקאות היפות בעיניי, שאנחנו מחזירים אוכלוסייה, הייתה שם גם אוכלוסייה מרקע סוציו-אקונומי נמוך, אבל אנחנו בבניינים החדשים לא עושים חדר כושר ולא עמדות שומר ולא כל מיני דברים שמבחינת התחזוקה אחרי זה החדשה צריכה להעיק על אותם דיירים, כי אנחנו רוצים שהם יחזרו, ואני גם מאמין שהם יחזרו. אנחנו עושים פיתוח סביבתי יפהפה עם פארקים וגינות וזה, אני מניח שרובם ירצו לחזור.
כלומר, זה לא חייב להיות המגדלים עם המזגן בלובי.
כן, ממש לא, ושוב, אני גם חייב להגיד את האמת, אוכלוסייה מוחלשת ברעננה, בואו, זה רעננה.
זה אין יותר מדי.
זה מה שתקרא זנב להריות, זה לא פינוי בינוי קלאסי.
עדיין, אבל יש גם אוכלוסייה מוחלשת בהרצליה, ויש אוכלוסייה מוחלשת בערים אחרות שאנחנו צריכים להתייחס אליה. אפרופו, ציינת את הפרויקט הזה ברעננה, ואמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים פה, אני חושב שבאמת, אני יצא לי להיות בהריסה של אותו פרויקט, ואני לא אשכח את הבחורה, הבחורה, האישה, היו שם אנשים עם דמעות בעיניים שבחו, אתה פספסת את זה, לא זוכר למה. אבל היו שם אנשים, לפני שנתיים בדיוק, בכו, כי הורסים להם את הבית ילדות שלהם.
ממש ככה.
והייתה, אני לא אשכח, מישהי מבוגרת עם שקית של בונבוניירה, והיא חיפשה את אל קידר לתת לו את הבונבוניירה. כן. לא אשכח, עם השקית של הסופר לתת לו את זה, כי אנחנו רואים את זה היום. היום אנחנו נמצאים, לאחר 12 ימים מאוד אינטנסיביים של מלחמה, אנחנו ראינו שחוץ מפגיעה, ישירה בממד שכנראה אין לאף אחד סיכוי לצאת מזה.
הממדים עושים את העבודה.
אנחנו רואים שכל ההתחדשות העירונית והממדים עושים בדיוק את העבודה.
כן, שזה...
וזה כבר הפארק, שים אותו בצד.
זה נהדר, אז אם אנחנו חוזרים רגע לאוכלוסייה המוחלשת, או בכלל לקשישים, או בכלל לכל מיני עניינים של מעברים, אנשים כנראה היו ממשיכים לחיות עד סוף ימיהם בדירות ללא ממדים. לולא ההתחדשות העירונית, והיא באמת נותנת גם פתרון מה לעשות, אנחנו רואים במדינת ישראל, ביטחוני של הממדים, אז אנחנו גם עושים טוב מהצד הזה, כי אנשים פשוט לא היו עושים. פשוט היו מאמרים ונשארים בדירות הישנות שלהם בלי ממד, וככה נוח להם, ואולי גם אין להם תקציב לשנות.
אז יש כאן שני אלמנטים. יש את האלמנט אחד של ההתחדשות העירונית שנותנת לך את המענה של הממד. ראינו את זה בכל הערים שנפגעו, בכל הבתים שנפגעו, ראינו ממדים שלמים. כולם ניצלו שם. מצד שני, טילים אתה יכול להתארגן עליהם, על רעידת אדמה יהיה לך קשה לדעת מתי היא תבוא.
נכון, נכון.
והיא תבוא. אתה יודע מתי היא תבוא?
כשנסיים את הפרויקט?
לא, 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 כשנסיים את המלחמות שלנו.
שיהיה משהו אחר להתעסק בו, שלא יהיה משעמם בו.
בדיוק, היא תבוא.
אין לנו שליטה על הכל, אתה יודע.
אבל היא תבוא.
יש כאלה שאומרים שאין לנו שליטה על כלום, אבל אני יודע...
אבל היא תבוא. אבל היא תבוא. הפסקונת קלה של שיר, ואנחנו נחזור. אני רוצה לדבר קצת על פרויקטים, להבין על באמת איך אפשר להתקדם כלכלית בכאלה פרויקטים קצת.
Disneyland, the cold, the wind, and I am a young man.
התוכנית הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין. עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים שובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, שמעתם, אופר לוין, סגי פיפשקוביץ, מה קורה? אמרתי טוב? כן, אולי.
אמרתי טוב.
סטל בר, מה? ברוך הבא. אמרנו נבין קצת, איך עושים כסף מנדלן? איזה הזדמנויות יש לנו? בואו נדבר קצת על זה. כי זה המאזינים רוצים להבין כסף.
תראה, בסוף אני רואה הרבה הרבה אנשים שממליצים איך לעשות כסף מנדלן, ותעשה ככה ותעשה אחרת, אבל אני, יש לי אולי רק, אולי הרבה, כבר כמעט 15 שנות נדלן מאחוריי, נדלן למגורים בישראל, וראיתי את כל ההזדמנויות קנייה חולפות מעליי ומתחתיי, חלקם ניצלתי, את רובן לא, רובן לקוחות הרוויחו הרבה יותר ממני מהלך התקופה, ובאהבה גדולה, תמיד פרגנתי, אבל יש לי כמה מסקנות בעצם מכל התקופה הזאת. אחד, בסוף נדלן לא סתם הוא כמו כל השקעה, כמו כל אירוע שבו אתה רוצה להרוויח כסף, יש לו יתרון של הטווח הארוך. בסדר? בניגוד לשוק ההון שאני אישית מאוד מאוד אוהב את שוק ההון.
אתה קפאת משוק ההון, נכון?
אני באתי משוק ההון, אלטרנטיבה מדהימה, ויש המון המון דרכים לעשות כסף חוץ מנדלן. אני חושב שבסוף מי שמרוויח, ורואים את זה בשוק ההון, זה נורא קל להגיד וורן באפט, מי שבסוף יושב על מניות לטווח ארוך, אז מרוויח כסף, כמובן מניות טובות.
גם לא יש מלא נדלן לוורן.
לוורן באפט אני לא חושב שיש מלא נדלן,
אבל לא חסר לו נדלן.
אני מניח שלא חסר לו כלום, אבל בנדלן היתרון לעומת שוק ההון הוא שאתה לא רואה כל יום כמה הדירה עלתה ירדה, אם היא היום ירדה ב-0.8 או עלתה ב-0.4, ואתה לא יכול בלחיצת כפתור למכור או לקנות הדירה. אגב, אולי זה יקרה מתישהו, בורסת נדלן כזאת, אני חושב שיש איזה חזון מעניין כזה, אבל כרגע לא, ולכן הנדלן למגורים בהכרח מחייב אותנו לשבת על אותה רכישה לטווח ארוך. אז קודם כל לטווח ארוך, ואז אני אומר, אם כבר טווח ארוך, אז כמה שיותר ארוך. בואו ניקח אותו מתקופת הפריסל, בעצם מהרגע של ההתהוות של הפרויקט. והתחלנו לדבר בחלק הקודם של התוכנית על ההתחדשות העירונית. ההתחדשות העירונית זו דוגמה מצוינת, כי בעצם ניתן להיכנס לרכישה של דירה בפריסל, לטווח של שנתיים, שלוש, ארבע, ואפילו תלוי פרויקט 5 שנים קדימה, בסכום כסף קטן, ובאמת לעבור את כל התהליך של הבנייה, עם הבאת הון עצמי נמוך בהתחלה, השלמתו בסוף, כן, יש מודל של הלוואות קבלן וכדומה, אולי תכף נרחיב על זה, אבל זה מחייב אותך כבר לשבת על הרכישה, לפחות 3 שנים, שאין מה לעשות.
בוא נדבר רגע, נושא הפריסל, מה זה פריסל?
פריסל הוא בעצם, יש, קודם כל במילה פריסל משתמשים עם כולם. ואולי נהייתה מילה,
אולי יש אחד שלא, שמאזין לנו ולא יודע מה זה פריסל.
ולא יודע מה זה פריסל, כן, אבל המילה נהייתה קצת שחוקה, אבל בסוף המקור האמיתי של הפריסל בעולם של היזמות נדלן, היא שבפרויקטים, ורוב הפרויקטים, אולי כמעט כולם בישראל, הם חייבים להיות מלווים על ידי גורם שנותן ערבות או פוליסת מכר לרוכשים מבחינת החוק, מבחינת חוק המכר. אז בדרך כלל אותו גורם מממן דורש ממך מחירה מוקדמת של מספר יחידות דיור, שהוא אומר, כתנאי להתחלה שלי כבנק ללוות את הפרויקט ולתת את הערבויות והביטחונות לרוכשים, אתה תציג לי מספר יחידות דיור מסוים שמכרת.
רצינות, נקרא לזה דמי רצינות או מכירה שאנשים מאמינים בפרויקט הזה.
הוכחת יכולת, כל מיני דברים. ואז אתה כיזם אומר, טוב, בשלב הפריסל אני פחות מתעסק אולי בלמקסם את הרווחים שלי. אני מוכן לתת מחירים יותר אטרקטיביים לרוכשים, בשביל להשיג את היקף המחירות הדרוש, כדי להתחיל את הליווי של הפרויקט. ואז גם זה לגיטימי וגם זה קורה שעם התקדמות הפרויקט, מחירי הדירות, לצורכם הפרויקט בפרויקט של דירות, עולים עם הזמן. אז בהתחלה, בפריסל, משיגים עסקאות מאוד מאוד אטרקטיביות במחיר על פי רוב, עם שיעור מימון והבאת כסף מהבית נמוכה. כלומר, זה הפריסל האמיתי, משם זה התחיל.
הפריסל האמיתי זה עוד לפני שיש לנו היתר בנייה, זה יכול להיות שיש התאגדות, שיש תוכניות, ואז ממש,
נכון, זה מה שנקרא דירה על הנייר פאר אקסלן. זה באמת בדרך כלל כשיש החלטת ועדה, אנחנו מאוד מאוד זהירים, אז אנחנו רק כשיש יותר בתנאים, כלומר אותו רשות מקומית אישרה את הפרויקט בצורתו הנוכחית, כלומר אין שינויים, למעט שינויים מינורים, יכול להיות בחניון, יכול להיות בנקודות מים, בדברים כאלה, אבל מבחינת הדירות והפרויקט הוא מאושר על ידי העירייה והוא קורה במעט האחוזים, רק אז אנחנו יוצאים לפריסל, זה יכול להיות גם מספר חודשים לא מועט, 6-8, אפילו 10 חודשים לפני קבלת היתר הבנייה בפועל, ובפרק זמן הזה אנחנו במרוץ להשיג את הדרישות הדרושות לפריסל הבנק, ובתקופה הזאת נכנסים הלקוחות שמזהים את ההזדמנות של הפריסל, יודעים שיש איזושהי חשיפה לכל מיני שינויים מינורים בדירות, אבל יכולים לקרות ובפרויקט, כי אנחנו על הנייר ממש.
משקפים להם את זה, אומרים, אוקיי, יכול להיות שלא יהיה...
מצד שני, יש גם את ההזדמנות להגיע עם כסף קטן.
שאלה שאני יודע את התשובה, אבל נניח נכנסתי עכשיו לעסקה על הנייר, הבנתי שיכול להיות שיהיה לי שינוי של 0.25 מילימטר במרפסת, סתם דוגמה.
כן.
אבל אתה דורש ממני, אופר, בוא תשים כסף.
כן.
איך אני מבטיח את הכסף? כי אולי הפרויקט לא יצא לפועל, אולי לא אתם, קבלן אחר, ייעלם עם הכסף. איך אני מבטיח? שאלה... כי זה לא 20,000 שקל ששמים.
שאלה מצוינת. אז קודם כל, חוק המכר בישראל היום שומר על רוכשי הדירות ורכישת דירות מחברות בנייה בישראל. בעצם על ידי כך שהוא מאפשר לנו לגבות רק עד 7% לפני שיש היתר בנייה בפועל, ושוברים של אותם ערבויות, אז זה רק עד 7%, וגם הכסף הזה לא מגיע אלינו, מגיע בעצם למשרד עורכי דין, אנחנו עובדים עם משרדים גדולים, מגיע למשרד עורכי דין שמלווה את הפרויקט, והוא מחויב לשמור אותו בנאמנות, שגם חשבון נאמנות הוא חשבון עם המון המון מגבלות והגדרות, ולא ניתן לעשות בו מה שרוצים, אז באמת הלקוח לא משלם לקבלן כלום, משלם עד 7%, אנחנו אפילו מאפשרים לשים פחות, כי בעצם אני לא נוגע בכסף, אז לא כזה אכפת לי, okay. בדיוק.
אז נניח אם אני קונה עכשיו דירה ב3 מיליון שקלים, ואני okay. יכול לשים 5%, נניח 250 אלף שקל, אני נפרד מהם זמנית,
okay.
הם יושבים אצל נאמן, שהוא לא נוגע בכסף, וחז ושלום, העסקה לא תצא לפועל מסיבה כלשהי,
הכסף מוחזר חזרה.
אותו עורך דין נאמן מחזיר לי את הכסף.
כן, החוזה שנעשה
אז
בעצם...
אז הפסדתי את הריבית של התקופה הזאת.
לכאורה את הצורה האלטרנטית, הכסף שבעצם משולם, הוא משולם במעמד חתימת חוזה, החוזה מותנה. במה החוזה מותנה? בין היתר בקבלת היתר בנייה, בתחילת הפרויקט, בזה שהפרויקט קורה והטרקטור עולה לקרקע. אז בעצם... ורק אז הכסף משתחרר מהנאמנות והולך לבנק שמלווה את הפרויקט, במקרה שזה בנק מלווה או חברת ביטוח, הם מוצאים את הערבות, ובעצם אז...
מתחילה הספירה.
בדיוק, ואז הביטחון של הלקוח, הבטוחה שהוא מקבל, היא כבר בדמות ערבות, שזה אפילו עוד יותר חזק. כלומר,
ערבות חוק מחר, גם כן. יש לו דירה, יש לי התחייבויות של הקבלן, זה כבר... זה חלק מההליך, הוא לא שם כסף על קרן.
זה באמת חשיפה שאני רואה בסיכון, ככל ואתה עובד עם מול חברות מסוימת.
בסדר, עדיין, מסתכל, גם אם לקחת עכשיו כסף ושמת 250 אלף שקל, ואתה אומר מה הצורה האלטרנטיבית שלי, אבל מצד שני נכנסת לעסקה בשלב מאוד מאוד מוקדם, ויכול להיות שהרווחיות תהיה הרבה יותר מהצורה האלטרנטיבית על 250 אלף שקל.
נכון, נכון מאוד. עד היום זה הוכח שהיא הרבה יותר גבוהה, ואני לא מכיר הרבה אפשרויות לעשות כזאת צורה בסוף התקופה על ההון העצמי, כמו במודלים האלה, פשוט הוכחו אינסוף פעמים, בטח במדינה כזאת, ובטח כשהמצב, אולי המקרו-כלכלי שלנו והגיאופוליטי, עם כל הדברים שעוד יש ברקע שדיברת עליהם בהתחלה, והחטופים ועזה, שכולנו רוצים שהכל יסתיים בשלום ולטובה, אבל מבחינת מלחמות ואיומים קיומיים מרגיש שאנחנו קצת במצב יותר טוב, וזה בעצם, אני מקשר את זה לרמה, לפן הכלכלי, של כנראה שמתחיל לגרד לבנק ישראל באחורה של הראש, המחשבה אולי להוריד ריבית, והורדת ריבית היא בעצם קטליזטור זרז גדול ל...
אני אסתכל לכיוון של ההורדת ריבית, אבל אני אדבר על שני דברים שכנראה יהיו. אנחנו, מה שנקרא, 15 ליולי זה המועד היפה, אנחנו נמצאים כרגע באינפלציה של 3.1, בנק ישראל יעד האינפלציה שלו הוא בין 1-3, אם ב-15 ליולי וההסתברות היא גבוהה מאוד, שגם אם תהיה עלייה בגלל השנה שעברה שהאינפלציה ביולי-אוגוסט הייתה גבוהה, כנראה לא תהיה ברמה הזאת, ואנחנו בהסתברות להערכתי של 90%, שאנחנו נראה או יולי או באוגוסט הקרוב, כניסה ליעד האינפלציה של סביב ה-3.9. אני מעריך את זה אפילו היום ב-15 ליולי שכבר נראה את זה, ואז זה אומר שההחלטה הבאה בתחילת מה שנקרא ספטמבר, הנגיד כנראה יוריד איתות ראשוני שיוריד את זה.
אבל הוא יוריד את זה ב-0.2, הוא לא יוריד את זה ל-1.6.
עוד פעם, הוא יתחיל להוריד ב-0.25, ואנחנו צריכים לזכור את זה, ואנחנו רואים את זה היום, את פערי הדולר ומה שקורה עם האירו, שהשקל מול האירו. באירופה ובבריטניה, אנחנו כבר הרדנו כמעט 2%, עם 8 ירידות ריבית.
מה אתה אומר, זה המשיך לרדת, שווה לקנות דולרים?
אם לא שווה לקנות, אתה צריך לחכות.
שים במזרון.
למי שטס לחול, זה בטוח שווה.
זה עכשיו, היום, מי שקונה בחול וכל זה. כן, אנחנו כרגע נמצאים שיש לך פערי ריבית, שטיפה מה שנקרא, אם אנחנו מסתכלים קדימה ואתה אומר על זה, כאילו טיפה התחזק הנושא של הביטחון פה בארץ.
מספיק הציפיות לירידת ריבית.
לא, הציפיות זה, אבל אני מדבר להתחזק טיפה הביטחון של המשקיעים.
כותרת כמו שלום עם חמאס, אני לא יודע, החזרת חטופים, זה מחזק את השקל.
שבוע הבא זה ימשיך לחזק את זה, כלומר, אם מה שנקרא ביבי יוצא מוושינגטון עם כיוון לחוזה, ואני מקווה מאוד שכן, אנחנו מקבלים מה שנקרא מצב חיובי. ייקח טיפה כמה חודשים כי העולם, אבל עדיין שיש לך פער ריביות שאנחנו יושבים היום על 4.5, ואירופה יושבת על 2.25, ובריטניה אותו דבר, זה לא יכול להימשך לאורך זמן. זה לא יכול להימשך לאורך זמן, לכן עוד פעם, הנגיד לא יכול להוריד את זה יותר מדי מהר, אבל אנחנו כנראה נתחיל לראות מגמה של ירידה, שלהערכתי תיקח 1.5-2. בנוסף, צריכים פה עוד פעם, נדנן את טיפה, וגם סגי יגיד את זה, צריכים מצב רוח. עד עכשיו לא כל כך היה, זה גם, זה דבר שאנשים...
אנחנו חיים בשנתיים שתנודתיות מצב רוח.
משוגעת, משוגעת. כל בוקר אנחנו קמים עם מצב רוח אחר, אבל אני ממש חושב, אני מסכים עם דל בעניין הזה מאוד, אנחנו הולכים זה מרגיש כאילו התחושות האופטימיות הולכות ועולות. אני יכול להגיד לכם שממש בחמישה ימים האחרונים, כולל היום, אני ממש רואה מגמה בכמות הפניות לחברה. עכשיו, אני צפיתי שיהיה עלייה, אבל הגרף הוא כל כך תלול, שזה הפתיע אותי כמה מהר אנשים יוצאים מהכל.
אני קראתי כתבה, ראיתי אתמול כתבה, לא זוכר, ממנכ״ל ישרוטל, שבא ואמר, הם נמצאים בכל זמן נתון עם 200 שיחות ממתינות.
כן, משוגע.
כלומר, הפקעת הזאת השתחררה.
הפקעת אותי, הוא נובע משני דברים אנחנו נוסחים. ישראלי הוא בזבזן. 12 יום האחרונים, עוד פעם, זה טוב לכולנו, אבל אני מסתכל על זה, חסך 37%.
ואיזה חסך? כל היום
כרטיסי האשראי ירדו
ב-37%. יש מחולות שלמות על שם אשתי שמגיעות מאלי אקספרס.
יש לך שתי דברים. 37% פחות בזבוזים בכרטיסי האשראי בכל יום ויום ב-12 ימים של המלחמה.
כי אנשים לא יצאו
החוצה. תוסיף לזה שאמזון, אי-ביי ואלי אקספרס סגרו לך את הזה.
את המשלוחים.
eBay, עד היום אין, אמזון חזרו אתמול. אז אתה יודע, רק תתת את הכלכלי את הדברים האלה, אז eBay אתה לא יכול לשלוח לארץ. אתה צריך לשלוח דרך US Shop, המקביל US Shop, לא נגיד את זה, כי הם כבר לא קיימים, המקביל, אבל הדברים האלה אתה לא יכול לשלוח אם אתה רוצה להזמין. אותו דבר מאירופה. כלומר, את הדברים תקועים לך גם ב-UPS וגם זה. UPS עדיין לא חזרו, FedEx חזרו, תבינו את זה. עכשיו, תוסיפו לזה שאנחנו כרגע יולי-אוגוסט, שזה אמור להיות חופשים, וחברות התעופה הגדולות, לא מדבר על פלייט דובאי שהעבירו את זה, ואיתיחד וכל אלה, ואתיופיאן, וישראל וכל החברות שלנו, אבל חברות התעופה הגדולות, כמו אמריקן איירליין, יש לנו בריטיש איירווייז, קבוצת לופטנצה, לא חוזרים עוד. ושהם יחזרו זה יהיה לכך, אנחנו הולכים להבין שהחופשה תהיה בארץ, אנשים יבזבזו פחות, הכסף שהיה אמור לצאת לחול.
אז הם יבואו לסגי לקנות דירות.
הם יבואו לסגי לפנות דירות, כן. יהיה יותר כסף, יהיה יותר כסף לכיוון הזה. ומי שמבין היום, מבחינה שאני אדבר על מה שנקרא תשואה, שאתה יכול להיכנס היום עם סדר גודל של 700 אלף שקל, 20% בערך, ותוסיף מס רכישה, אתה מגיע בערך למיליון, אם אתה דירה להשקעה. ולקבל הנחות של הפריסל, שהן שוות ערך לחצי מיליון שקל, ואתה עם IRR ל-4 שנים של מה שנקרא תשואה להון העצמי ששמת ל-700 האלה עם התוספת שלך כל העליות מסביב של מיליון שקל, אתה מגיע ל-12.5% נטו.
זה וזה שווה בהנחה לך שמחרת את הדירה אחרי 5 שנים נניח,
כן,
או אחרי...
כן, אני אומר את זה,
אבל אל תשאיר אותה כבר לסחירות.
לא משאיר אותה לסחירות, אני אומר בתקופה של הסחירות, הסחירות משלמת לך את הלוואת בלון לסגור את העסקה. אני מדבר על הקטע של IRR בקירה של תשואה להשקעת 12.5%, ואז אתה בא ואומר, אוקיי, בוא אני עכשיו כרגע ישווה מול תשואה בבורסה לאותו שנה.
ועל מוצר סולידי, כמו דירה בישראל, לא הלכת על איזה מניה.
לא אמרתי משהו זה. סתם אומר על זה, סולידי, אתה צריך לשלם 25% מס. 25% מס. פה יכול להיות שחפטורים. ולכן אתה בסוף משווה את זה, שאתה צריך שאותו נייר ערך ואותו תיק אלטרנטיבי שלך יפיק לך 16.6%.
מול סיבך אותי מהאחוזים, שיהיה בריא זה.
אני עוד פעם, זה הנתונים, ואז תגיד לי.
תנו לי של נתונים מאוד מאוד.
דיברנו בדיוק על זה היום, הצועה להון העצמי, תשמע בפשט שלה, אתה שם סכום נמוך, מספיק שהדירה עולה בשיעורים לא כאלה גבוהים.
2.5% או דברים כאלה.
2.5-3% בשנה.
בואו ננסה רגע לנתח סתם דוגמה, שום פרויקט שיש לכם באזור. תן לנו.
אני יכול להגיד לך, נגיד, פרויקט עכשיו חדש, יש לי, יש לי שני פרויקטים חדשים יפים בכפר סבא, יש לי גם ברעננה, בואו ניקח דוגמה מספרית אפילו מבחינתי של דירה ממוצעת, של אזור השלושה, 3.5 מיליון שקלים, נעשה 3 מיליון.
3 בשביל קלות החישוב, אני צריך לבוא נניח עם...
אתה בא עם 20%, 600,000 שקלים.
נניח זו דירה היחידה שלי, כי אני גר אצל ההורים.
נשים את כל הנחות עבודה בצד, אבל נגיד הדירה עולה, לא יודע, 3% לשנה, בסדר, אתה קונה לנייר, ל3.5 שנים קדימה, אתה מדבר על 90 כל שנה.
3 מיליון שקלים, כמה חדרים זה בערך?
3 מיליון שקלים זה בין 3 ל3.5 חדרים בערים כמו רעננה, כפר סבא, הרי פרימיום בכל זאת, כן.
כלומר, שאני אפגוש את הדירה בעוד 5 שנים אחרי שהיא מוכנה, ושנניח אני ארצה להזכיר אותה, למכור אותה.
ופתור עם השבח, כי זו דירה יחידה שאתה צריך להחזיק שנה וחצי.
כן,
אני מדבר
כרגע, הסבירות שהיא...
שמת 600 אלף שקל.
לא, רגע, אני מדבר, דירה שרכשתי אותה באזור ה3 מיליון שקלים, בעוד 5 שנים, בזמן שאני רוצה למכור אותה אחרי שהיא כבר מוכנה, ואחרי שיש לי את הפתור עם המס, כנראה שהיא תהיה שווה באזור ה-4...
3% לשנה, 5 שנים, 15%, לא לקחתי אפילו ריבית דריבית שזה היה מגיע ל-16, 17, 18, 19, 15%. כלומר, שמת לצורך העניין 600 אלף שקל, עשית סדר גודל של 450 אלף שקל על הדאונסייד של האירוע בלי ריבית דריבית.
כמה היא תהיה שווה למחירה? לא, עזוב, כמה היא תהיה שווה למחירה?
3.5.
3.5 תהיה שווה למחירה, רכשתי ב-3, 3.5, בוא נזכור שיש לי גם סחירות נניח שאו שאני לא משלם לנכס אחר בתקופה מקבלת המפתח עד המחירה, או סחירות שנכנסת אליי.
נכון.
וצריכים לזכור שזה... את זה שהיום סחירות קפצה בגלל שנעלמו 5,000 דירות במלחמה.
אז זהו, אבל בוא נשים את זה בצד, אבל נניח...
ה-5,000 לא יהיו מוכנות
ב-5 שנים. לא, טל, ברור לי, אבל זה עדיין, בוא תיקח סחירות כזאת דירה באזור הזה, אנחנו מדברים על 6.5, 7 אפילו.
היום כבר אפילו ב-7 קשה, אני יכול להגיד לך שהיום כבר ב-7.5, ואפילו ב-8, שזה משוגע.
אז נניח אנחנו מדברים על עוד 150,000 ש... לא, כן, 150-160 אלף שקל שקיבלתי על הדירה הזאת בשנתיים האלה.
נכון, אבל לך גם אימון, כנראה.
כן, אבל אז אני אמכור את הדירה, תקזז את המשכנתה. כנראה שעל כזאת דירה אני אעשה רווח של אזור ה-600 אפילו יותר, אם אני מסתכל על הרווח הנקי. אני אהיה
סולידים ועשית על זה 500, על אותם 600 שהבאת בהתחלה, אז נכון שיש מס רכישה ועורך דין ודברים כאלה, וזה באמת ברוטו, אבל אתה מבין ש-500 על 600 זה תשואה פנומנלית. אנחנו מדברים על מעל 80%, מסתדרים ה-IRR של טל על ההון העצמי. שוב, זה ברוטו, תחתוך אותה, יאללה. 50% בחמש שנים.
עזוב, עשית את זה. עדיין
מדהים.
עדיין אתה יושב על 16-18.
עזוב, אתה יכול.
בגלל מוצר סולידי. דירה ברעננה או כפר סבא או הרצה. סולידי. לא אמרתי לך כך איזה מניה שאתה בונה לה שאתה עשה 50-60%. בלי המס רווחון.
נכון, ותוסיף היום את הנושא ש-5,000 דירות.
עזוב, אנחנו...
עוד פעם, לא, לא.
דרך אגב, בלי ה-5,000 דירות חסרות כאן 80,000 דירות. ה-5,000 זה עוד 5,000.
לא, ה-5,000 זה כרגע מיידי, זה דבר שגורם לשכר הדירה באזור השרון לקפוץ לך. אם בתל אביב כבר אומרים לך על 1,500 שעלה על דירות רגילות, לא נדבר על דירות הפרימיום, ונתונים של מדלן של אתמול מדברים לך על אזור השרון בין 700 ל-900 שקלים, זה אומר לך שהתשואות שהיית רגיל להגיד בסחירות, שזה לא מכסה לך את המשכנתא, פתאום לא, כי אם אתה אומר לי היום אני עכשיו הולך להוציא ומשלם היום 9,000 שקל, אז זה היום זה משכנתא של 1.8 עם תשלום קרן וריבית.
צריך דרך אגב לזכור, הרבה אנשים שלא מחסה לי את המשכנתא, לא מחסה לי את המשכנתא, תזכרו, המשכנתא זה שלכם, זה לא של הבנק. יש את הקרן שצריכים להחזיר אותה, הבנק נתן את זה לכם, תסתכלו, לא מחסה לי את הריבית, זה עוד איך שאני מקבל. ברגע שהוא מחסה לי גם קרן וגם ריבית, אני מקטין את המשכנתא שלי.
גם ריבית היום, ואז אתה מגיע היום שזוג צעיר שיושב לטעמי על הגדר, צריך להבין את זה, שהוא כרגע לפני הסערה של עליית מחירים, ויש תקופה שעוד עדיין, עוד פעם, הקבלנים נמצאים לתקופה של שנייה בין ההפסקה של ה-20-80, מה שהבנק ישראל עשה ששנייה עצר את זה, לתקופה אחרת שכרגע. אז זה די מזכיר לי, לתקופה של, אני קורא של הקורונה, שמי שניצל דקה אחרי הקורונה, עשה פוננזה.
ממש ככה, ואז אני חושב שזה כמעט מתכון קל מדי להצליח, כי היום אם חבר'ה צעירים ייכנסו בגילי ה-20, שזו תופעה שאני רואה לאחרונה, נכנסים בגילי ה-20 לדירות שלושה חדרים, ואחרי שלוש שנות בנייה ועוד שנה וחצי החזקה דירה, מוכרים אותה ועוברים לארבעה חדרים, וכן הלאה לחמישה חדרים. פתאום הם מוצאים את עצמם בגילי ה-30, דירת חמישה חדרים, דירה שהם כבר יכולים לחיות בה, באזור מגורים שהם רוצים לחיות בו, בלי עזרה מההורים, כי הם רק עשו את השלוש קפיצות האלה על דירה יחידה כל פעם. לא דיברתי על כל מיני משקיעים מתוחכמים, על דירה שנייה וכל מיני עסקאות יותר מורכבות. אז זה ממש מרגיש לי מתכון נכון, ואני מתחרד על זה שלי אף אחד לא אמר בגיל 20 לעשות את זה.
כי לא פגשת על זה טל.
נכון מאוד, נכון, איפה היית?
הוא שיחק תופסת.
לא משנה. תפסוני.
לא, גיל 20 שלא, הוא פרח פוטו שלי, אנחנו מדברים על הקטע שהייתי ברפובליקה הדומיניקנית ובניתי שדה תעופה.
הבנתי, נו, יכולתי לבנות שדה תעופה אם מישהו אומר לי.
הוא ישב שם עם סיגר ואמר לו ימינה, שמאלה.
אז שם לא הייתי, שם לא הייתי.
אבל כן. היום להסתכל על הכיוון ומה שאתם נותנים, כאילו גם במקרות של הפריסל, ולנצות את העובדה שאתה מקבל את ה... וזה אני רוצה להדגיש גם למאזינים שלנו, שהיום בפריסל מה שאתה מקבל, אתה מקבל את האפשרות לקבל את ההנחה המקסימלית על הדירה ולהרוויח. ולנסות נכון, אנחנו הישראלים, קשה לנו לראות ויזואלית איך הדירה תראה, אבל אם אתה לוקח מה שנקרא את התוכניות וקצת עם מנוף קדימה, אתה מבין היום איך הדירה תראה, מה הנוף שישתקף ממנה ומה הדברים, ותבין היום שאתה פשוט הולך לחסוך כסף מאוד גדול, כי כשהדירה תהיה מוכנה היא תהיה שווה הרבה יותר.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, חזרנו לכם, סגי פיפשקוביץ, מה קורה?
היי, העניינים.
אני בסוף ידע את זה טוב, עוד תקבלתי לעבוד בחברה.
צריך עוד לשניים שלושה פרקים,
זה, בגלל זה, ככה הוא מקבל אנשים לחברה. תגיד את השם כמו שצריך לקבל, זה לא בודק איכות, לא בודק כלום.
בגלל זה לא מקבל אנשים
לחברה. אין עובדים.
יש מחיר, לא צריך להוכיח את עצמו שהוא יודע את השם ולעשות עבודה.
תגיד לי, סגי, אנחנו דיברנו עכשיו על כל הנושא של העסקאות והאקזיטים, ושאפשר לעשות כאן כסף. יש גם את הנושא שאותו אני מכיר ואני רוצה דווקא שתציין אותו, זה הלוואת קבלן, תחנו פה, תחנו, כולם תחנו את הלוואת קבלן, אפילו סבתא שלי יודעת מה זה הלוואת קבלן. אבל אצלכם יש גימיק נחמד דווקא, אני חושב.
כן.
שפחות מדברים עליו אצל קבלנים אחרים, אני אומר את זה כי אני מכיר.
אז באמת, אני נותן לאנשים, הרי מה הלוואת קבלן במשפט אחד, זה בעצם לקיחת משכנתא למשך תקופת הבנייה, שהקבלן, אנחנו, בעצם מסבסדים את העלויות ריבית שלה, ואז ללקוח אין עלויות מכיסו, פתח סוגריים, למעט עלות פתיחת תיק וביטוח חיים למשך התקופה.
ויפוי כוח נוטריאלי.
ויפוי כוח נוטריאלי, שזה שוב, אנחנו מדברים במאות שקלים בודדים, אולי 1,000, אם אני לא טועה, זה מגיע מקסימום לשם. כלומר, אני מאמן ללקוח הלוואה לשלוש שנים, מה שמאפשר לו להביא עון עצמי מאוד מאוד נמוך לתחילת הרכישה. אבל זה שאני מאמן את זה, המשמעות היא שזה עולה לי כסף. זה שזה עולה לי כסף, המשמעות היא שמישהו צריך לשלם את הכסף הזה. חלק גדול מהכסף, ותלוי עסקה, הלקוח ישלם במחיר הדירה או בהנחה שהוא לא קיבל. ולכן מה המודל בעצם החלופי שאני נותן, ואני רואה שלאט לאט אנשים הולכים אליו יותר, זה באמת להביא יותר הון עצמי מהבית. אז לא לעשות העסקה של 20-80 עם הלוואת קבלן, אלא לעשות עסקה של 20-10-10-10-50. או 20-30 אחרי שנה, 50 בסוף. או 20-8-8, יש לי לקוח שעשה 8-8-12-15.
אני רק מהמחיר למשתכן פתאום.
כן, בדיוק. אז אני אומר, הסוג של המתן, קניית הדירה בתשלומים, גם אם קטנים ונוחים ומסתדרים לאנשים, ממש ישבו וחשבו את זה, ישב אצלי איזה הייטקיסט, והוא חישב ממש עם הבונוס שהוא הולך לקבל, ועם המניות והאופציות שהולכות להבשיל לו, כמה הוא ימכור ובאיזה תאריך, וידע בדיוק מתי, פרס את זה בצורה מצוינת. לא נדרש על הלוואת קבלן, ואת כל זה הוא קיבל בהנחה גדולה במחיר, שהוא אפילו הופתע לטובה. כלומר, החלופה של קניית הדירה ללא הלוואת קבלן, מאפשרת לתת יותר הנחה.
כלומר, אם אנחנו מסכמים את זה, יש לנו בסוף יש לנו סל הטבות וסל של מחיר הדירה. זה לא משנה, יש את ה-X הזה, והנחת קבלן היא בתוך הסל הזה.
נכון, נכון.
הלוואת קבלן, ואם הלקוח יודע לא להשתמש בהלוואת קבלן, אתה יכול לתת לו הוזלה, וההוזלה הזו דרך אגב יכולה להתבטא במס יותר זול בסוף. כי אם אתה מוריד לו 100,000 שקל, לדוגמה, או 50,000 שקל, זה מס, זה עוד כסף שהוא צריך לשלם, זה...
זה במיוחד למשקיעים, אתה מביא את התשואה יותר נכונה, ולכן צריך להסתכל היום, אני אומר את זה, להסתכל כעל הלוואת קבלן כאופציה, אלא גם להסתכל לצד השני ולראות האם אתה יודע להביא מהבית או דרך משכנתה, את הכסף בצורה יותר זולה. לרוב אפשר לפעמים להביא במשכנתה, אם אתה לקוח חזק וטוב
ורצית. לא מעט עסקאות שעשינו, הסתכלנו על ההיתכנות, ולקוח אמר, וואלה, לא שווה לי להביא הלוואת קבלן, שווה לי להביא יותר הון עצמי, את ה-30, את ה-40% הון עצמי, ואני אלך הלוואת קבלן של 10% בשביל השלמה, כי אז הוא קיבל את ההנחה המקסימלית, אבל באמת היה לו כדאי במיוחד בעסקאות כאלה.
הרבה פעמים אותם לקוחות, גם משקיעים, אמרו, הכסף הזה שבסוף אני אשלים את העסקה של הדירה, אני אשים אותו עכשיו בפיקדון בבנק, כדי לשמור עליו שכשבסוף אני אצטרך, אני אביא אותו לקבלן. הוא אומר, אני מקבל אחלה ריביות בבנק, קיבל 4.5%, 5% של ריבית, אפילו היה תקופה שהיה מעט יותר. פתאום הוא הבין שכשהוא מקדים את התשלום ובעצם נותן אותו לנו, אז ההנחה שהוא מקבל עולה על הריבית שהוא היה מקבל בבנק, כלומר, הוא רק מגדיל את הריבית.
עשיתי כשהוא מקסל כזה עם שי בזמנו, בשביל לעשות את החישובים ששמו אצלכם.
לא, זה הכיוון, זה בסופו של דבר אתה יכול לקבל, הבוטום ליין להסתכל, זה הנחה גדולה, אתה חוסך לך גם במס רכישה, אתה חוסך בעורך דין, אתה חוסך מכל המסביב, כי הכל לצערנו נגזר, עוד פעם, רוב הזה מאחוזים, מה שנקרא, ממחיר.
סגי, אני רוצה לחזור שנייה בחמש דקות האחרונות שיש לנו ככה לשידור. דיברנו על ההתחדשות העירונית שבתוך הערים בדרך כלל. איך אתם מתייחסים, שאתם בוחרים פרויקטים, אתם מתייחסים לתחבורה ציבורית, מרכבת הקלה 10 שנים קדימה, 20-30.
מטרו.
מטרו יותר נכון. איך אתם, זה גם כן חלק מהתחשיב שלכם, להיכנס לפרויקט?
קודם כל התשובה היא כן, חד משמעית. אנחנו היום, אפרופו מרכזי הערים, ששם יש את ההתחדשות העירונית, אז מי שיפתח את מפת תכנון קווי המטרו, רואה שעיקר קווי המטרו נכנסים לתוך הערים במקומות ובנקודות כאלה ואחרות.
הם לא מגיעות לשכונה הירוקה.
בדיוק, בדיוק.
או לנווה זמר בארץ.
או לנווה זמר.
כי הן באות לפתור בעצם, ואם נסתכל על ישראל ככלל, לא את הבעיה בפריפריה. כי המסה הקריטית של הפקקים והלחץ, היא במרכז עדיין, מה לעשות? אז בעצם זה בא לתת את הפתרונות התחבורתיים והתשתיתיים למרכז. ולמרכזי הערים שהם פקוקים וצפופים ולצאת מעיר בבוקר זה מאוד מאוד קשה היום וכמעט מכל עיר באזורים של גוש דן שרון שפלה ולכן ההתחדשות העירונית שאנחנו מסתכלים אני יכול להגיד שכמעט בכל פגישה עם לקוח מבקש ממני לפתוח בגובמאפ מציע לכולם לעשות את זה גם לבד את מפת קווי המטרו לראות איפה יהיה את המטרו העתידי, גם אם זה מדובר על עוד 10 או 12 או 15 שנה, וגם אם מדובר על עוד 7 שנים, כי בסוף, קיימת הדירה, יום אחרי זה אתה יום אחד יותר קרוב למטרו. אז
כך דירה שתקבל אותה בעוד 5 שנים נניח, שתמכור אותה בעוד 5 שנים, היום אתה 10 שנים מהמטרו, בעוד 5 שנים אתה 5 שנים, זה גם מעלה את המחיר עוד יותר.
זה מעלה את המחיר מצד אחד, מצד שני, צריכים לחשוב על זה בצורה נורא חושה ש... שמו את זה בצד לאחרונה, אבל ינואר 2026 אנחנו נתחיל לשלם אגרות גודש, וזה דבר שאתם נמצאים בשרון, אתם לפחות טבעת אחת, תורידו, לא את כולם, אבל טבעת אחת תצטרכו לשלם, טבעת אחת בפרויקטים שלכם לא, זה בנוסף למסתכלים קדימה על משרד תחבורה, ל-50 שנה הקרובות, אז זה רק המטרו ואזור המרכז פיתוח, מלבד, אני פותח סוגריים, התקציב היחיד שיש זה לקו המהיר חיפה תל אביב.
ואפשר להוסיף על זה שהעיריות מצמצמות את תקן החנייה היום בכל פרויקט. כלומר, היום יש גם אזורים, אפילו בתל אביב, שהעירייה דורשת 0.6 חניות לדירה. כלומר, 40% מהדירות החדשות בפרויקט יהיו ללא חניה בכלל. אז העיריות במגמה של גם לצמצם את החניות, כדי להכריח אותנו עתידית להשתמש בתחבורה הציבורית. תוסיף לזה שבמרכזי הערים, בטח הערים האלה שאנחנו פעילים בהם, העיריות מגבילות את הבנייה לגובה והבניינים יוצאים, כולם בנייני בוטיק.
מרבית הבניינים שלכם, נכון? אין לכם מעל 10 קומות לדעתי.
אין לנו מעל 10 קומות, אז הבניינים נמוכים, מעט שכנים, אז בסוף אתה שומר על איזשהו צביון, לא יודע אם לקרוא לו כפרי, אבל בטח לא מטרופולין משוגע, סטייל סקיילנד ניו יורק, ובאמת נורא נעים, ומעט דיירים, במרכז העיר, אני חושב שזה פשוט הזדמנות מקסימה עכשיו.
שמע, אני חייב להגיד לך, אנחנו מכירים כבר יש כמה שנים. לא ישבנו אף פעם לדבר ככה נורמלי.
אף פעם.
אף פעם, רק...
אין זמן בשגרה.
בשגרה אין זמן, לא, אני חושב שלמדנו הרבה דברים בכלל על העולם הזה של הנדלן, של הפריסלים, בכלל את חברת קידר. כמו שאמרתי, אני מכיר אותה עוד מרכז קידר שהייתה שם חנות נעליים, שהייתי קונה שם בתור ילד. אתה זוכר את זה, טל?
כן.
אתה לא זוכר את זה בטח, נכון? אתה לא רענני במקור.
לא. רמתגני.
רמתגני, אתה היית קונה בביאליק או
בקומבינות.
או בכל נעל, היה כל נעל ברחוב.
תקבל בלון עם הנעליים, הייתי קונה דעיים בשביל הבלון.
אז במרכז קידר הייתה שם חנות נעליים פעם, לא, יכול להיות שמישהו מהמשפחה גם של קידר לדעתי.
קטונתי, אבל אני
בהחלט
לבדוק את זה.
תבדוק. עכשיו, ובאמת כיף לעבוד, קודם כל כיף לעבוד איתכם, כל הצוות שלכם. זה אני כבר אומר את זה. זכותי. וזה עוד בגדול.
יופי, אני אתן עוד טיפ קטן ואחרון לשומעים. אז באמת דיברנו על פריסל ועל המון הזדמנויות ועל המון דברים יפים. יכול להיות שהשאלה שרוכש, שהוא קצת יותר גמיש במחשבות שלו, שבא לחברת בנייה, בטח ובטח אלינו, תשאל, סטרייט פורוד, איפה אתה צריך למכור? לפעמים התשובה של הקבלן, השאלה הזאת, היא זאת שפותחת לך את ההזדמנות הכי נכונה לקנייה אצלו כרגע. שם הוא יהיה הכי גמיש, שם הוא הכי רוצה למכור.
איפה אתה צריך אותי?
איפה אתה צריך אותי? שזו שאלה שאנשים לא יודעים לשאול.
טיפ
כמו שאנשים חשבו שהבנקים, הם לא אי אפשר להתמקח פעם, אז היום הבינו את זה, אז אולי...
טיפ ששווה הרבה כסף.
טיפ קטן ונחמד.
סגי פיפשקוביץ, שמחתי מאוד, סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת קידר מבנים, שמחנו מאוד כאן לארח אותך אצלנו בפרלמנט הנדל"ן רדיו סול. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, בלי נדר, אנחנו מזכיר לכולם, אנחנו 636 ימים במלחמה המקוללת הזאת, עם 50 חטופות וחטופים, אני מקווה שהמספר הזה ישתנה בהקדם. תודה רבה לשוקי ולעדן פה ברדיו סול ולאוסנת, שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות. ביי ביי, סוף שבוע נעים, ביי. תודה רבה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.